ישראל. אנחנו בעמוד 26. עמוד 26, פסקה ראשונה, באמצעה. יש ספרים? דפים, ספרים. נשארו עוד 5 ספרים, מי מושלם למעלה. וכמו כן, מוזמנים לקחת את הדיסק, למי שרוצה, מתנה. חינם אין כסף. ראיתי, נשארו שם עוד. אצלי בשולחן, על השולחן, מי שרוצה, לוקח לו דיסק. כן. אנחנו בעמוד 26. שורה רביעית. בשנת הנישואין הראשונה. על בני הזוג להשקיע מאמצים רבים, יותר מבכל שלב אחר בחייהם. משמע שבשלבים האחרים, הם נבנים בעצם, הם יונקים מהקרן של השנה הראשונה. כן. מה שנקרא, קשה באימונים, קל בקרב. מעריות קלו. מנשרים קלו, מעריות גברו. כלומר, קל בקרב, אין הכוונה שלוקחים את הקרב בהליכה, בזלזול, חס ושלום. אלא על בסיס האימונים, אנחנו יודעים מה עלינו לעשות, זה הכוונה. זה לא שזה קל בקרב, אלא זה יותר מיומנות. יותר זרימה, נקרא לזה ככה. אנחנו בונים את היסודות הראשוניים בשנה הראשונה, על גבי היסודות האלו, של תשומת לב, סבלנות כלפי הזולת. יש לנו כבר את אמות המידה, יש לנו כבר את היסודות, יש לנו כבר את אבני הבניין, שמתוכם אנחנו כבר יכולים להתנהל בתוך הזוגיות, בצורה יותר קולחת, יותר זורמת, יותר מלומדת, וכן הלאה. ואז בשנים הראשונות, האחרונה של אחרי שבאות לאחר מכן, צריך פחות להשקיע את המעמד של תקופת הטירונות, נקרא לזה ככה. זה כבר לא טירונות, זה כבר קורס עמלים, זה כבר קורס קצינים, זה כבר קורסים יותר מתקדמים שהם בנויים על חיילות הפרט, כן? זה הכוונה. אבל אם לא עובדים בשנה הראשונה, אז האתגרים של הזמנים שיבואו לאחר מכן, הם כבר קשים מנסו. אם לא עובדים בשנה הראשונה, זה בעיה. מי שתרח בערב שבת יאכל בשבת, כן? אז באמת זה בעיה, כי האתגרים רק הולכים וגדלים. רק הולכים וגדלים. כן? כשלא עובדים בשנה הראשונה, אחרי זה יש לך ילדים, אחרי זה צריך פרנס וכל מיני, הרבה דברים. כן? בשנת הניסיון הראשונה על בני הזוג להשקיע מאמצים רבים, יותר מכל שלב אחר בחייהם, כדי ליצור התאמה הדדית. לא דמיה, לא השוואה, אלא התאמה. תאום, כמו שאמרנו, זה בעצם שני גלגלי שיניים שנכנסים זה בזה. כן? זה נקרא התאמה. כדי ליצור את ההתאמה, כדי להוציא את כל הדברים המיותרים שמפריעים להתאמה, שיוצרים חוסר התאמה, שיוצרים התנגשות, ניגוד חריף. כן? השנה הראשונה היא כדי לסלק, לעשות דיאטה, דיאטה לאגו. דיאטה לאגו, לסלק את הדברים המיותרים שמפריעים את ההתקשרות, מפריעים את ההתחברות, ולהגיע למצב של התאמה, בבחינת טובים השניים מן האחד ולא טובעים השניים מן האחד. כדי ליצור התאמה הדדית, חיוב זה, על כן לשמח את האישה בשנה הראשונה, חיוב זה משקף את מהותם האמיתית של הנישואין, לעומת התפיסה של ירח הדבש. כן? בין אם הירח הדבש הוא נמשך על פני חודש, בין אם תפיסת הנישואין באופן כללי היא תפיסה כמו שראינו באשליות ומציאות בחיי הנישואין. תפיסה שאחרי הנישואין כבר יהיה טוב, יהיה לנחמד, יש מי שעושה את רצוני, זה יהיה כיף, עד עכשיו הייתי בודד ויחיד, למי שסדר לי את המיטה, מי שנקה לי את הבית. אני הייתי צריך לעשות את זה בעצמי, עכשיו יש לי אישה שתעשה לי זה. כל המחשבות האלו, כאילו הנישואין זה, איך אומרים, נקרא לזה שיפור תנאי שירות. לא צריך כבר לעשות תורניות שמירה, לא צריך כבר לעשות תורניות מטבח, כבר יוצאים כל שבוע. אם חושבים שנישואין זה, יש בעיה רצינית. החיוב הזה של השנה הראשונה מראה למעשה שתפיסת היהדות היא אחרת לחלוטין. תפיסת היהדות היא תפיסה מתפתחת בזוגיות, כן? התפתחות של קשר, העמקה של קשר, ולא איזה נירוונה, או איזשהו פטור, חלילה, כזה או אחר, בהשתדלות ומאמץ. כן? שנה ראשונה מרוכזת, כדי שאחרי זה בקרב, בכל 50 השנה או 60 שנות הנישואים שיבואו לאחר מכן, זה יהיה עוד הרבה יותר פשוט. אבל הולכים לקראת קרב, הולכים לקראת, כן, מערכת ארוכת שנים, כן, כאשר השנה הראשונה היא ראש החץ. השנה הראשונה היא, שם צריך להיות מושקע המאמץ האיכותי ביותר, כדי שאחרי זה נוכל לנהל את ההתמודדות הזו בצורה טובה. בכל אופן, החיוב הזה ששנה ינקי לביתו, משקף את מהותם האמיתית של הנישואין, ומפריך את גישתם הנאיבית של הסוברים, כי מיד עם אמירת המילים, הרי את תשרי אהבה במני הזוג. כן. הרי את, ההתלהבות, הריגוש, הריגוש הראשוני, כן? אותו ריגוש ראשוני בעצם הנישואין, שדיברנו על זה כבר לא מעט, יש אנשים שחושבים שמכוח הריגוש הזה אפשר לנהל את הנישואין כולם. אז הם פשוט נוכחים לדעת שהרגש הזה מתקלה מהר מאוד, מכיוון שהוא תלוי מצב, הוא תלוי במצב, כן? הוא תלוי בהרבה דברים, ומלא ברגע שהדברים משתנים, ואחד מהם זה הרגילות בבת הזוג, וכל מיני סיבות אחרות, דברים נוספים, ברגע שהתנאים משתנים, הרגש נופל מיד. כן? מיד נופל. ואותו הרי את מקודשת לי, עם עיניים בורקות ודופק גבוה, פשוט נהפך לאיזה שיעמום נורא והיום, שלא לדבר על יריבות וזלזול ובלגן גדול. כן? אז כל הגישה הזו שלא צריך להשקיע דבר, זולת להתחתן, היא כמובן מתבדה לרגל, לאור החיוב התורני הזה של ושימחת אשתו שנה אחת. אנחנו מבינים שהולכים פה לקראת התמודדות רצינית, אחרת לא היו מחייבים אותנו חיוב כזה מופלא, כן? תובעני בשנה הראשונה. זה כנראה מכין אותנו, כן? למערכת מורכבת. מפריד שאולי נקיין שזרים כי מיד תשרי אהבה מני הזוג. הלאה. אמנם, הבעל והאישה החדשים אינם יכולים לחוש אהבה אמיתית מיד, אמיתית מיד עם הנה סעם, דיברנו על זה כבר. אותה אהבה שמבוססת על הכרת הטוב. זוכרים? אהבה מתפתחת על בסיס של הכרת הטוב, חשיפת תכונות נעלות בבת הזוג, והקרבה ומסירות לבת הזוג. כל הדברים האלה, שלושת הפרמטרים, מות המידה האלו שהם בסיס לאהבה, קשה להתחיל איתם בתחילת הנישואין, כבר דיברנו על זה, מדוע כל אחד מהם קשה לעשות אותם בתחילת הנישואין. כן, הוא חוזר כאן על הנחת היסוד הזו. אמנם, הבעל והאישה החדשים, כי כך אישה, איש, אישה חדשה, כן, אינם יכולים לחוש אהבה אמיתית מיד עם מין נשאם, הם קצת פרטיים ואגואיסטים בהתחלה, אך יש צעד אחד, אותו הם מסוגלים וחייבים לעשות כבר מן ההתחלה. לא יודע אם לקרוא לזה סטטוס קוו, אבל זה איזה שמעין אמנה, כן, בסיסית, היא לא מבוססת על איזה נדיבות לב גדולה, היא מבוססת על הכרח או על דרך ארץ מסוימת, כן? זה לא המדרגה הגבוהה של אהבה, אבל יש פה איזושהי אמנה, קצת דומה לאמנת השוק, בין סוחרים שנמצאים תחת קורת גג אחת, זה יכול להיות בשוק מחנה יהודה, שוק קרמל, כן? יש מה שנקרא תנאי השוק, שהם מבטיחים את היכולת הבסיסית לתפקד, לבעלי עסקים לתפקד זה לצד זה. יש כמה תקנות ברורות. תקנות האלו הן בבחינת סור מירה. הן תקנות שקודם כל, לא רק סור מירה, יש גם עשה טוב בזוגיות. התקנה הזו כוללת גם עשה טוב, כפי שנראה, כן? אבל בהליכות השוק, אלו דברים שבדרך כלל הם מבטיחים בעיקר את הסור מירה. תקנות שלא מאפשרות לאחד לגזול את חברו, להשיג את גבול חברו וכן הלאה. סור מירה. בשוק אי אפשר להגיד לאדם עשה טוב. אי אפשר חייב בעל בסטה של הבטיחים, שהוא חייב להגיד בבוקר, לשכינו, בוקר טוב, אי אפשר. זה שוק, אתם יודעים. אבל בזוגיות זה קצת שונה. התקנה היא כוללת גם עשין, גם עשה טוב, כמו שנראה, אבל זו תקנה. זו תקנה שהיא, שוב, היא לא נעשית מתוך אצילות נפש של אהבה, מתוך איזה נדבת לב נפלאה, איזה כאלה כנפיים נהדרות של אהבה. לא, ממש לא. זה פשוט הגיון, פשוט צרוף, כמו שאמרנו, דרך ארץ, ישרות בסיסית, שמחייבת את התקנה הזו. אנחנו נראה זה מיד, כן? מה התקנה הזו? על כל אחד מהם לקבל החלטה נחושה. זה כן. החלטה נחושה. זה ממש דומה להוראות פתיחה באש, או דומה להוראות תחזוקה, מטוסים, מה שלא יהיה, כן? אין וזה הקלות. החלטה נחושה. בנפשנו הדבר. כלומר, פחות מזה, הניסויים יורדים לטמיון. ופחות מזה. אין מצב, זה לא מידות חסידות, מה שנאמר פה. זה א' ב', זה אוויר לנשימה, זה אוכל לאכול, זה בגד ללבוש, ונתן לי אוכל לאכול ובגד ללבוש. עד כדי כך. כן? זה ממש הרמה הבסיסית הקיומית של הזוגיות. כלומר, מי שחלילה יתגרה בתקנון הזה, הוא יחשוב שאפשר לוותר גם על זה, ימצא את עצמו מהר מאוד, מהר מאוד אבל, בקריסה של הזוגיות, בחוסר איזונים קשה, הייתי אומר, בקרבות בלתי פוסקים. כן? אין מקום לעשות את הדבר הזה. זה משחק באש, פחות מזה. מה כתוב? מה מחויבים? לסייע במסירות לבן זוגו. ולנהוג עמו בידידות במשך כל ימי חייו. שימו לב, זה בגדר של הנהגה. זה קבלה. זה לא בא בכיף. צריך לקבל את זה. זה דבר שהוא קשה. כן? אנחנו מדברים על אהבה. באהבה זה לא קשה. באהבה זה כיף. אבל פה אנחנו נוקטים בעצם בפעולות. שימו לב, זה לא כמו בשוק. כן? נתתי את הדוגמה של השוק מקודם, וכמובן זאת הדוגמה מאוד רחוקה מהדוגמה שכאן. כן? מה כוללים העשין האלו והלא תעשה? הם כוללים הנהגות שהם מעין העתיד לבוא. כאשר האהבה תהיה. כשהאהבה תהיה, הרי הם יתנהגו זה לזה במסירות נפש. וינהגו בידידות. אבל כבר עכשיו הדבר הזה נדרש, אבל בדרך של אחרי המעשים נמשכים הלבבות. כן? עוד פעם, לסייע במסירות לבן זוגו. מסירות זה דברים שאין להם שיעור. זה יכול לנוע מפעולות קטנות ביותר, אבל יש בהם גדר של מסירות, מסירות זמן, כוחות גוף. כן? עד למדרגות הגבוהות ביותר של מסירות. כן? לסייע במסירות לבן זוגו ולנהוג עמו בידידות במשך כל ימי חייו. מה זה ידידות? חוסר זרות. לא להתייחס לאשתך כאילו היא אדם זר. יצא לי כמה פעמים להיות במצבים, בהזדמנויות שונות, לעשות פישור במני זוג, להיכנס לתוך בתים. אמרתי להם, תדברו. אני רוצה להקשיב, תדברו. תתעלמו ממני, אני כאן, אבל תדברו חופשי. אתם רוצים, תבחרו לדבר על משהו. אתם יכולים לדבר על החובות שלכם בבנק, אתם יכולים לדבר על הפיתורים של הבעל מעבודה, אתם יכולים לדבר על מה שהיה ביניכם בארוחת ערב, אתם יכולים לדבר על בעיות בחינוך לילדים. אני מקשיב. על מה את רוצה לדבר? את רוצה לפתוח? כן, בוא נדבר על מה שהיה היום. טוב, תחילים לדבר. דברו. 5 דקות. אפשר לעצור. אני רוצה לומר לכם. אני מקשיב לכם 5 דקות. אני מרגיש כאילו אני יושב בין, בשיחה בין שתי אנשים שאחד הוא מהליכוד ואחד הוא מתנועת עבודה. ברוח הזמן הזה. רק לא ביבי. כן. אני חייב להגיד לכם, אני ממש הרגשתי כאילו זה שמאל וימין. זה שמאל קיצוני וימין קיצוני. לא הרגשתי את השיחה שלכם בסבלנות. לא הרגשתי הדדיות. הרגשתי זרות עמוקה מאוד. אני לא יודע איך הגעתם לזה. אני רוצה שתדעו. במצב כזה אי אפשר לבנות קשר. אי אפשר. הזרות היא איומה. אפשר לנסר באוויר את הזרות. חוסר ידידות זה לא מילה. הייתי מדבר על איבה, אפילו על טינה במצבים מסוימים. תגידו, יש לכם מקום שאתם יכולים להתחבר שם? יש דופק? יש? אתם מרגישים דופק? אתה אוהב את רינה? אתה אוהב את רינה? יש משהו, נשאר משהו, כמוס, נסתר, מעולף. ביחס לרינה? יש כאלה שאומרים, כן, אני מרגיש את זה. זה מכוסה בהמון המון המון. את אוהבת את יעקב? תוך תוכי אני חושבת שהאדם שהכרתי לפני 4 שנים, הוא עדיין קיים, רק עוד לא הופיע. בשנים האחרונות הוא לא מופיע. אתם רוצים להיפגש על הרובד הזה של יעקב ורינה האמיתיים, האוהבים? אנחנו מאוד רוצים. איפה לפי דעתכם אפשר להכניס את המחט? איפה הבריד שאפשר להתחיל שם? איפה הדופק נקרא לגר? אנחנו עדיין נהנים לעשות כך וכך ביחד. אנחנו עדיין... טוב, נתחיל משם, בואו נחזק את זה. קיצור, מה שרוצה להגיד הוא, הרבה פעמים אנחנו רואים שהידידות מאוד נפגמת, הרגשה של זרות. אנחנו יכולים להרגיש את אותה הרגשה גם. את הרגשה אפשר להרגיש גם בין חברים, תשימו לב. יש אדם שאתה מרגיש כלפיו עדיין, בבית המדרש, הרגשה של זרות. גם שאתה נמצא איתו, שאתה אוכל איתו ארוחת צהריים, בוקר או ערב, שאתה נמצא איתו בחדר, שאתה נמצא לבדך בחדר, פתאום נכנס לחדר. כן, זה חדרו כמובן, כן? גם שלא. אבל כשהוא נכנס לחדר, משהו מתכווץ מעט. אתה אומר לו שלום, אבל אתה אומר לו את השלום מאחורי מחיצת זכוכית, מאחורי קיר, מאחורי מחיצת ביתון, אנחנו רואים חיצת ברזל. אתה... זה לא ידידות. זה לא יד, יד. ידידות, ידיד זה יד, יד. זה יד לוחצת יד, זאת אומרת, לא במובן השלילי של המילה. זה איזושהי חיצה, איזשהו שילוב כוחות. שאתה נהנה ממחיצתו של הזולת, אתה מרגיש, את, כמו שאמרנו, הרגישה שטובים השניים. כמה טוב שאתה פה, כמה טוב שבאת הביתה. כן? כמה טוב. הנוכחות שלך כך משמחת אותי, לא מלחיצה אותי, לא מאיימת עליי. זה הידידות שעליה מדובר. כן? זה הידידות שעליה מדובר. וצריך להבין, כן? הרבה פעמים קורה, גם זוגות צעירים, שכל אחד מהם חוזר הביתה בסוף היום, רוצה שקט. והשני רוצה לדבר. שאחד רוצה לדבר, והשני רוצה שקט. ואז אנחנו יכולים להרגיש את אותה זרות. למה אנחנו מרגישים את הזרות? כי כשאני רוצה שקט, ואשתי רוצה לדבר, ברגע זה היא נתפסת בעולם הרגשי שלי כאויב, כמשיג גבול. המגמה שלה היא הפוכה לחלוטין. אני מצב של כינוס והיא מצב של פיזור. היא בשיא כוחותיה. ואז, מבחינה רגשית, אני יכול להרגיש מצב של חוסר ידידות קשה. הרגשה של זרות. האישה הזו זרה לי. האינטרס שלה הוא מנוגד. כן? הנוכחות שלה מפריעה לי. כן? אני יושב לאכול בשקט ולא רוצה לדבר. אבל אני מרגיש שהיא נושפת באורפי בעצם נוכחותה. היא כל כך אנרגטית. היא כל כך עוצמתית. כל כך רוצה לדבר. אבל אני לא שם. אני פשוט עושה ללעוס בשקט. ה-50 ליסות שלי, אם זה בשר, 35 או 30 ליסות, אם זה, אני יודע, אם זה עגבנייה. וזהו, פשוט זהו. לא תשמע עכשיו. חוסר ידידות. אני צריך לפתור את הבעיה הזו. כן? אני לא אומר, יכול להיות שתהיה הסכמה בין בני הזוג, לאט לאט ילמדו ליצור תאום מתאים ביניהם, מתי נכון לדבר, מתי לשתוק. אבל צריך מאוד להיזהר שמצבים כאלה והדומים להם לא ייצרו הרגשה של חוסר ידידות. להיות ידיד. כן? להיות אמפתי לזולת. זה מאוד מאוד חשוב. כן, בבקשה. בן אדם שלישי צריך לגלות את הדופק. בן אדם שלישי לפעמים צריך כדי לברר להם שיש להם עוד נקודת חיבור. במיוחד כאשר הם קורסים תחת העומס של החוויות השליליות של הזוגיות. צריך להם לבוא מישהו ולשאול אותם את השאלות המנחות כדי שהם יווכחו שיש להם נקודת חיבור כזו. כן. רבי שמעון בר יוחאי שבא לייעץ לאיזה זוג שלא היה להם ילדים, רצו להתגרש כי לא היה להם ילדים. אז הוא אמר להם בסופו של דבר, תראו, הבעיה שלכם, אתם לא מחוברים, שכחתם את נקודת החיבור הפנימית שלכם, אבל אתם רוצים להתגרש, בסדר. אז כפי שניסיתם זה לזה בסעודה, כך תתגרשו בסעודה. תשבו ביחד, עשו סעודה. הם ישבו ועשו סעודה, והסעודה הזו בעצמה הזכירה להם ימים מקדם. הזכיר להם את הירוסי, הזכיר להם את האהבה שיש ביניהם. ואז היה שם איזה אירוע מאוד מעניין, כן, אולי הבעל השתקר יותר מדי, כן, והוא אמר לאשתו, כל חפץ טוב שיש בביתי, קחי לך. אז היא לקחה אותו לבית הוריה. זה החפץ הטוב. והוא התעורר ואמר, מה אני עושה פה? אז היא אמרה לו, אמרת לי, כל דבר טוב שיש לי בביתי, קחי לך, לקחתי אותך. אז זהו, אז היא התעוררה. היא התעוררה להבין שבעצם הדבר היקר ביותר זה הוא. והוא התפקח מן היין, והגיע למסקנה, זה הדבר הכי יקר. אחרי זה, זה היא. ואחרי זה, רבי שמעון התפלל עליהם ונפקדו. היה להם ילדים. זאת אומרת, מה שעשה רבי שמעון, באמת מאוד אופייני לרבי שמעון בר יוחאי, איש הסוד המופלא, שהוא גילה להם את סוד האהבה. אהבה שלהם. הוא גילה להם את המימד הסודי, הנסתר, המאובק הזה. רק שהוא גילה את זה, ודרבן את זה באמצעות הסעודה, אז מלא, כל הסיפור יתחדש. וזה דבר שצריך להזכיר לעצמנו. אדם צריך להתחתן בכל יום. אדם בכל יום צריך לגלות את החידוש ואת הפלא העצום בזה שהוא מצא בת זוג. את בת הזוג הזו, כן, אותה אחת, שהוא יודע יפה שהיא בעלת חסד, הוא יודע יפה שיש לה מידות טובות, השקפת עולמם היא סך הכל משלימה, היא מוצאת חן בעיניו מבחינה פיזית, כן, כך היה, בזמן שהוא בחר בה, כן, כך הוא חשב, היא לא השתנתה, אבל כך הוא חשב, אז וגם היום, בהחלט, זו אותה אישה. ולהזכיר לעצמו את נקודת המוצא. ומשם לחדש את הקשר. אז צריך אדם שלישי לפעמים שיזכיר את הדברים האלה. זה קצת נשכח בתוך סערת הקרב והשגרה. זה התקנון. אם כן, על כל אחד מהם לקבל החלטה נחושה. לסייע במסירות לבן זוגו, ולנהוג עמו בידידות במשך כל ימי חייו. משמעות הדברים לגבי הבעל היא, מה הפירוש המעשי של זה? מה האותיות הקטנות? משמעות הדברים לגבי הבעל היא, שעליו לקבל על עצמו להתייחס לאשתו, כפי שהיה רוצה שיתייחסו אליו. שימו לב, זה עובד. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. כן? ואהבת לך כמוך. זאת אומרת, מה שאתה שונא שיעשו לך, אל תעשה לה. מה שאתה אוהב שיעשו לך, תעשה לה. בכל אופן, האמירה הזו היא קצת בעייתית, כפי שאתם רואים. לא כל דבר שאני אוהב שעושים לי, אשתי בהכרח אוהבת את זה. נכון? אלא מה הכוונה? צריך לקחת את הגרעין היסודי של הדבר. כלומר, אם למשל, אני אוהב אבטיח, ואני נהנה מאבטיח, אני רוצה שאשתי תהנה אף היא, אבל לא מאבטיח. מאוכל שהיא אוהבת. זאת אומרת, זה הרעיון. זאת אומרת, אם אני חוויתי חוויה גסטרונומית, כן, של אוכל, חוויתי חוויה חיובית, אני רוצה שאשתי תחווה את זה על פי אמות המידה, העדפות התזונתיות שלה. אם אני חוויתי הנאה אינטלקטואלית בשיעור מסוים, אני ארצה שהיא תחווה חוויה אינטלקטואלית אצל ימימה מזרחי, למשל, כן? בשיעור שיכול להיות שזה יתאים לה. אני לא אגיד לה, בואי איתי לרב אלי בזק, שמלמד פה עכשיו למעלה בית המדרש הישן, כי הייתי רדם תוך מינוס 20 שניות. צריך לא יעניין אותה. אבל שם יושבים חברים ומקשיבים קשב רב, ממש כאילו שומעים את כל השכינה. בסדר, זה עניינם. אז אני לוקח את החוויה היסודית האינטלקטואלית, ועכשיו אני משער באיזה אופן היא תוכל לחוות חוויה כזו גם כן, בלימוד שמתאים לה. וכן הלאה, על זו הדרך, זה הכוונה, ואהבת לך כמוך. אהבת דבר מסוים? ראה, באיזה תחום היה הדבר? נסה לחשוב איך חברך יאהב או יוכל להיפגש עם חוויה עקרונית כזו, בלבוש המתאים לו, בכלים המתאימים לו. זה הרעיון. כן, זה נותן מרחב עצום של יצירתיות, אני חייב לומר, כי יש המון, המון דברים שאנחנו מאוד אוהבים שעושים לנו, אתם יודעים. צריך, פה אנחנו מנצלים את האגו, להפוך אותו למכשיר של נתינה. אני בעצם הופך את העדפות שלי למראה מקום, או תמרור, איך אני יכול לשמח את אשתי? כן? חוויות דומיננטיות, חזקות, שכליות, נפשיות, מעשיות, שבאמצעותם אני יכול להתחיל לבנות לי ממש תוכנית מעשית, איך לשמח את אשתי? כל מה שצריך זה רק שינוי הלבוש, כן? לבוש אחר. ובסך הכל, הרעיונות הם למחביר. כי יש המון דברים שאנחנו אוהבים שיעשו לנו. המון דברים שמאנגים אותנו, ומזה, כמובן, מדובר על דברים מותרים. זה לא אומר שאם אדם נאכל לך, אני יודע, נהנה לעשות עבירה, אז הוא יציע לה את אותה עבירה בלבוש מתאים. לא, הכוונה היא דברים חיוביים, כן? שיש להם מקום, יש להם שעה. זו הכוונה. אז קודם כל, זה מכשיר נפלא. כן? התהליך היצירתי הזה, התרגיל המופלא הזה, הוא אמור, אין לגבי כל מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. לאשתך, וגם לגבי מה שאתה אוהב שיעשו לך, עשה לחברך. כן. יש פה מקום להמון המון יצירתיות. הנה, אחזור על זה. משמעות הדברים לגבי הבעל, שעליו לקבל על עצמו. להתייחס אל אשתו, כפי שהיה רוצה שתייחסו אליו. כן? לדאוג לאושרה. נקודתיים. פירוט. פירוש. לדאוג לאושרה. מה זה לדאוג לאושר? יש פה הגדרה לאושר. כדאי לחדד אוזניים. כן, לפחות לפי דבריו. מה זה לדאוג לאושרה? לספק את צרכיה הגשמיים והרוחניים. למדנו. מה זה אושר? אושר, סיפוק צרכים. למה זה נקרא אושר? כי אם אני עכשיו צמא ואין לי מים, אני לא מאושר. למה? יש לי תביעה לשתייה, אבל אין את השתייה עצמה. אין אישור בין החלק, בין התביעה הפנימית לבין המצב החיצוני. יש פער. אושר זה מצב של ביטול הפער בין רצון, צורך פנימי, לבין סיפוקו במציאות. זה נקרא אושר. אושר זה אישור שהחוץ מאשר את הפנים, והפנים מאשר את החוץ. קיבלנו הגדרה מעניינת לאושר. אם כן, לספק את צרכי הגשמיים והרוחניים. ראינו כבר אתמול, כי מדומן, אני זוכר עם שיעור זוגיות, אני מושלם, כן? לספק את צרכי הרוחניים והגשמיים זה עושר מאוד מאוד גדול. הסבל שלנו הוא מתבסס על מה? על הרצונות הלא פתורים שלנו. לא את הכל נוכל לפתור, ולא נוכל למלא את כל מי שלא את ליבנו, תמיד, אבל צריך להבין שאנחנו צריכים להשתדל עד כמה שאפשר. להתבונן איפה האדם עשוק. מה זה, מה זה עשוק? והיית עשוק ורצוץ כל היום? מה זה היית עשוק ורצוץ? מה זה עשוק? זה אדם שנעשקת ממנו האפשרות להגשים את רצונותיו. יש לי רצון, ואני לא מצליח לממש אותו. אדם שרוצה לעשות פעולה מסוים, כך הוא רוצה להגיע לשם, הוא לא מצליח. הוא לא מצליח. הוא משותק ברגליו, הוא משותק בגופו. הוא לא מצליח. הוא לא כל כך רוצה להגיע לשם. יש שם משהו מאוד חשוב לו, שבזה תלוי יש לו, אבל הוא לא מצליח להגיע לשם. כן? איך אומרת הגמרא? הרי שולחן, הרי אוכל, הרי צלחת, הרי כלי אכילה, אבל אין פה לאכול. תארו לזמכם מצב כזה, שאדם כל כך משתוקק לדבר מסוים, ופשוט אין לו פה לאכול. כל אחד מאיתנו הוא ים של צרכים. כל אחד מאיתנו עשוק במובן אחר, עם המון רצונות, המון המון רצונות, אבל לא תמיד אנחנו יודעים להגשים אותם, או לא תמיד אנחנו יודעים להגשים אותם נכון. לא תמיד, כן? לא תמיד יודעים להגשים אותם נכון, כי תראה אבדת חברך בדרך, חמורו, שורו, סמלתו, כל אשר לא. זאת אומרת, אבדת חברך זה יכול גם להיות אותו רצון עשוק, והשיבותו לו. ראית את חברך מתלבט, כן? להוליד, ובקשיי לידה, תעזור לו להוליד, תהיה המיילדת שלו. תראה איך אתה יכול לעזור לו להוציא את רצונו לפועל. אנחנו נכנסים לתחום הזוגי, בדבר הזה יש חשיבות עצומה. משתי סיבות. יש לאישה הרבה רצונות בכלל, ויש לה הרבה רצונות מהבעל בפרט. זאת אומרת, האושר שלה הוא תלוי בשתי תנאים. כן? האושר שלה הוא תלוי, קודם כל, עצם הרצונות שלה בכלל. דבר שני, שהיא מתנה את זה הרבה פעמים את האושר שלה דווקא בזה שבעלה יעשה לה כך. או אחרת, לא מישהו אחר, לא שכנתה, לא אביה, לא אחיה, לא דודה, דווקא בעלה. היא רוצה שהוא יעשה את זה דווקא. הסנאי אושר של האישה הרבה פעמים הם יותר סבוכים. והם בפירוש שלויים בך. אף אחד לא יכול למלא את תפקיד זה בגמוך. אף אחד, במקרים מסוימים. יש מקרים שכן. קמח אפשר לקחת גם השכנה. אבל הערת פנים, במילה טובה, חשוב לה מאוד שזה יעשה מהבעל. גם אם יראים לפנים בעבודה, בכל מקום מקום, וכולם אומרים לה, כמה את גדולה. אם בעלה יחמיץ לפנים, כל זה לא שווה. כל זמן שאני רואה את מרדכי יושב פתח השער, כל זה אינו שווה לי. רוב בניו וקנייניו, כל זה לא שווה כלום. כל עוד מרדכי יושב פתח השער. כל שמחתו הולכת לאיבוד, יורד לטמיון. כך זה גם אצל אישה. אני לא אומר שזה לא אצל גבר גם. יש דברים שגברים צריכים לקבל מנשים, ורק מנשים. רק מנשים. אבל אצל אישה הדבר הזה יותר קריטי, ודאי בשנה הראשונה. כשאנחנו מדברים לדאוג לאושריים, כן, בפרשנות הנפלאה, הבסיסית, נקרא לזה כך שהוא מביא פה, כן, לספק את צרכיה הגשמיים והרוחניים. גם הגשמיים. לא לזלזל בצרכים הגשמיים של הזולת. אוקיי, שלנו של רבי ישראל מסלנט, תדאג לצרכים הגשמיים של הזולת, כמו שאתה דואג לצרכים הרוחניים שלך. עד כדי כך. למה? בגלל שצרכים גשמיים יותר חשובים מרוחניים? לא! בגלל שזולתך. והדאגה לצרכים הגשמיים של הזולת, היא מפתחת מידה מופלאה. מצדך, חסד, מצידו, הכרת הטוב. לכן יש חשיבות לדאוג לצרכים הגשמיים. סתם לדאוג לצרכים הגשמיים של הזולת, לא בטוח שזה יותר חשוב מהצרכים הרוחניים שלך. עם כל הכבוד. אבל שהדאגה לצרכים של הזולת נעשה מכוח החסד, וזה מעורר את הזולת להכרת הטוב, זה לא פחות חשוב מהצרכים הרוחניים שלך, כשלעצמך. זה כבר יותר כללי אפילו, הדאגה לצרכים שלו. מאשר לדאוג להשלמה הפרטית שלך. תראו כמה תועלות יוצאות מהנתינה, כן, של כוס הקפה לזולת. התרגלות מידת החסד, הכרת הטוב מצד הזולת, פילי פלאים. זה לא בטוח שזה פחות חשוב מהצרכים הרוחניים שלך, האישיים. ממש לא. לספק את צרכי הגשמיים והרוחניים. נקודתיים, המשך פירוש. זה הלווין. עד לכאן ראינו את האסין. עכשיו הלווין. לא למנוע מן הדבר שלא היה מונע מעצמו. כן? מה ההבדל לפי דורכם? טוב, זה דברים שצריך לעשות, לדאוג לו שלא וכו'. ולא למנוע מן הדברים שלא היה מונע. לכאורה, ציפינו להגדרה מסוג אחר, כן? לא יעשה לדברים שלא היה רוצה שיעשו לו. אבל פה בהגדרה הזאת, זה בעצם אותו דבר כמו בהתחלה, רק בניסוח אחר, בניסוח שלילי, כן? לעשות לה או לא למנוע מנה, מה ההבדל בסופו של דבר? לכאורה זאת, לכאורה זאת הדבר. אלא אם כן מישהו מבין את המשמעות, את ההבדל בין השניים, נכון? נכון, היינו מצפים יותר ללא לעשות לדברים שלא היה רוצה שיעשו לה? מה ההבדל בין, כן, שאלה מובנת? הדבר הראשון זה לדאוג לא שרה, לספק את צרכיה, הגשמיים והרוחניים, כן? הרי זה בדיוק אותו דבר, אם היינו אומרים, לא למנוע מנה את צרכיה הגשמיים והרוחניים. לדאוג לצרכיה או לא למנוע, זה היינו איך. אז מה בדיוק ההבדל? לא התחבר לי, לא התברר לי ההבדל, ממש לא. לכאורה היה יותר נכון לומר, כמו שאמרנו, מה ששנוי עליך לא תעשה לך בכלל, כלומר, לא לעשות לדברים שלא היה רוצה שיעשו, לא. אז ההבדל הוא בהחלט מובן, בהחלט זה קטגוריה אחרת, אפשר בהחלט חולק את מקום לעצמה, אבל פה לפי ההגדרה הזו נראה שזה בדיוק אותו דבר רק בחילופי מילים. כן, מישהו רוצה להעיר משהו? להסביר את זה? מה? רגע, השאלה הובנה? מישהו כן הבין את השאלה? שאלה מובנת? פחות יותר? תסתכלו, שני הדברים שהוא כולל בתקנון הם זהים. זה הבעיה שלי, הם זהים. זה אותו הדבר רק בשינוי המילים. פעם אחת נאמר בדרך החיוב לספק את צרכיה, פעם שנייה נאמר לא למנוע את צרכיה. אז מה ההבדל בין לא למנוע לבין ספק? מה אתה אומר? כן.
אולי יש דברים שהיא מספקת בעצמה, אבל אני חושב שזה לא למנוע ממנו. יש דברים שאני עצמי צריך לתת,
לא, בשני המקרים. מקרה אחד זה לספק, מקרה שני זה לא למנוע. זה שני המקרים החיוב הוא כלפיי.
כן, אבל
בלא
למנוע אולי היא רוצה. אני צריך לספק דברים מסוימים בשבילה, אני עצמי. ולא למנוע, אני יכול... היא צריכה ללכת עכשיו למנוע.
אתה אומר ככה, אבל זה לא למנוע ממנה. לא למנוע ממנה. לא למנוע מכן, היא רוצה דבר מסוים, לא להציב בפניה.
שאולי היה מונע מעצמו.
כן, מה?
דברים שאולי היה מונע.
זהו, לא מונע מעצמו, זה שוב חוזר ל...
לא.
אתה מצדיק אותו?
מצדיק אותו.
כן. שלא היה מונע מעצמו, שלא היה מניח לאחרים למנוע ממנו לעשות.
כן.
אבל זה לא כתוב. כן, אבל למי שאתה אומר, ההצעה היא נפלאה. ההצעה היא טובה, היא טובה, בהחלט מניחה את הדעת, למרות שבאמת עדיין חסר ההגדרה של מה ששנוי עליך לא תעשה לך וכך. כן, כן. כן, אז זה כמו לספק. כן, גם שהוא מספק הוא לא מונע. מבחינה זו זה קצת... אבל בסדר, מסתפק באמת מה שאור אומר, זה יפה. בסדר. בואו נראה בדקה ושניים שנשארו, נראה לאן נגיע. מה, סליחה? ולנהוג בה. לא למנוע מהדבר שלא ימונע לעצמו, מעצמו, ולנהוג בה בכבוד הראוי. כן. למעשה תמצאו חזל דברים אלו בממרה אחת, המהווה תכתיב, שוב, תכתיב, לבעל בנוגע לחובותיו כלפי אשתו. אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו. אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו. מה ההבדל בין אהבה וכבוד לפי זה? כשאהבה וכבוד באים ביחד, מה ההבדל ביניהם? כן? מכבדה יותר מגופו. אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו. דומה קצת למה שנאמר, מוטב ישליך אדם עצמו לכבשן האש. מה? ולא ילבין פניו של חברו. למה? כי אם הוא זורק את עצמו לכבשן האש, זה מיטת הגוף. אבל אם הוא מלבין פני חברו, זה מיטת הנפש. כן? עכשיו, על פי זה נסביר מה ההבדל בין אהבה וכבוד. כאשר הם מופיעים ביחד, זה מול זה, איך הם מתפרשים? אוהבה כגופו לתת יחס למציאות החיצונית שלה, כמו שהוא נותן יחס למציאות החיצונית שלו. אבל מכבדה יותר מגופו, כי מה זה כבוד? הכבוד הוא מתייחס לאיזה מימד של האישה? הרוחני, הפנימי, הסגולי. לכן פה יש לכבדה יותר מגופו, יותר מצורכי גופו, יותר מכבוד גופו, כן? מכבדה יותר מגופו. או אהבה כגופו, נתינת היחס למימד החיצוני שלה, בהחלט לכבד את המימד החיצוני ואת הצרכים החיצוניים, אבל להשגיח ולהבחין גם במימד הפנימי. ביחס למימד הפנימי שלה, שם צריך לבוא כבוד עמוק מאוד כלפי האישה. כמו כבוד כלפי הזולת, זה לא משנה מה עושה הזולת. מצד כבודו כנברא בצלם, אנחנו צריכים להיזהר בכבודו. עד כדי כך שאפילו מחויבי מיטה, אומרת הגמרא לגביהם, ברור לו מיטה יפה. שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. אפילו אדם שמתחייב בסקילה, כן, בוררים לו מיטה יפה, כי סוף סוף מדובר בהמתת נברא בצלם. וזה בא למנת לנו עוד משהו, שזה שממיתים אותו, זה לא שאנחנו מחליטים בזה שאין לו נשמה, אלא אדרבה, בהמתה אנחנו משחררים את נשמתו מגופו, ומאפשרים לנשמה להמשיך את המסע שלה. לכן בוררים לו מיטה יפה, כי ההמתה עצמה היא מצד כבודו. המיטה הזאת היא מזכה אותו בעולם הבא, מתכפר לו. כן? עד מות תמותון. ארבעה חילוקי כפרה. יש דברים שמתכפרים רק במיטה. יש דברים שמתכפרים בתשובה. יש דברים שמתכפרים, כן? ארבעה חילוקי כפרה. אז זה שעכשיו ממיתים אותו חלילה, זה דווקא מצד כבודו. אז אתה לא יכול להמית אותו במיטה מבוזה. כי לא נעלם ונשחט כבודו בעצם המטה, אלא אדרבה, מתברר כבודו. נשמתו נחלצת מן הגוף החוטה הזה. ויכולה להמשיך הלאה אל מקומה בגן עדן. טוב, כן, מה אתה אומר?
אני אומר, אם שהנושאים האלה יכולים אם כל אחד מהם יכול לבוא בקשה להכין פעם אחת. כמובן שהם לא יהיו ביחד.
שמה לא יהיה ביחד?
הנושאים האלה של הכבוד ואת האהבה יותר כגופו.
כן.
ואת הכבוד יותר מהגוף שלו.
זה לא טוב. לתת כבוד יותר מאשר אהבה זה לא טוב. כי לפעמים אנחנו מכבדים מישהו מצד הסגולה, אבל אנחנו שוכחים שיש לו גם הופעה חיצונית. כן? יש נטיות כאלו. מרוב שאנחנו מתעסקים בעולם הרוחני, מתחילים זלזל בפרטים המעשיים. לכן החיוב הוא אהבה וכבוד. להתייחס לשני הממדים, כל אחד כפי הראוי לו.
יכול להיות מצב שזה
יבוא
למצב יותר גרוע?
רק אחד מהם מופיע? כן, ודאי. אם אנחנו רק מתייחסים לצד הפיזי ולצרכים הגשמיים של האישה, יכולים להפוך אותה למאוד גנדרנית או מאוד, צריך לזהר מזה. אנחנו צריכים לזכור שיש לה גם ממד רוחני שהוא מגביל, את ההטבה הגשמית, כדי שההטבה הגשמית לא תעבור את גבולה. כלומר, על הבעל לספק את צרכיו של אשתו כשם שהוא מספק את אלו שלו, ועליו לדאוג לכבודה, כפי שהסברנו, יותר מאשר זה לא מדויק, יותר מאשר לגופו. כן, לא לכבוד עצמו. אתם רואים, זה לא מדויק, לפי דבר חז"ל, כן, מכבדה יותר מגופו, אבל לא מכבדה יותר מכבוד עצמו. אלא אם כן הוא מפרש פה שגופו זה לא גופו הפיזי, אלא גופו זה עצמו. גופה, מה שנקרא, כן? אבל זה לא פשוט וחזן. צריך פה לרור. טוב, נעצור כאן.